כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט על כתיבה של לירון פיין, מוקלט בשידור חי.
היום אנחנו הולכים לדבר על פורמטים. עכשיו, הספרות המערבית מבוססת על פורמטים עלילתיים חזקים. אנחנו מאוד מאוד מובנים, מאוד מאוד מובנים, ונתחיל בזה שזה נורא מציק להרבה אנשים, הרבה אנשים יצירתיים, כשאומרים להם או כשהם מגלים שזה מובנה, שפורמטים זה חלק מאוד מאוד גדול מהיצירה, אם לא הכל, ואם כבר פורמטים, אז למה לעשות את זה? אם כבר עשו את זה, אז למה לעשות? התשובה שלי היא שכולנו אנשים דומים, ולכולנו יש אף ושתי עיניים ופה ואוזניים וצוואר ווואלה אותם איברים, ועם זאת כל אחד מאיתנו שונה. אנחנו בנויים על פורמט, כולנו כבני אדם, וגם המוח שלנו בנוי על פורמט. וכל מה שאנחנו עושים במציאות, וכל מה שאנחנו לומדים מבוסס על פורמטים. כל מדע הרפואה מבוסס על זה שכשהרופא רוצה לדעת איפה התחול, הוא יודע איפה התחול. וזה שאנשים הם דומים. אז גם בספרות, שבסופו של דבר נולדת מפסיכולוגיה של אנשים, מהדרך שבה אנשים חושבים, קולטים ומספרים סיפורים אחד לשני ולעולם, אז גם הספרות בנויה על פורמטים. ואחד הפורמטים הכי מפתיעים כולל 14 סצנות מפתח. 14 סצנות מפתח, ואם נשאל מה זה סצנה, אז הגדרה מאוד רופפת לסצנה זה איזושהי התרחשות במקום ובזמן מוגדרים, תרחיש מסוים שמערב אחידות של מקום ובזמן, ודרך כלל גם אותם אנשים. זו הגדרה קצת רופפת, כי תכף אנחנו גם נצא ממנה ונראה גם, יש סצנות שהן לא בדיוק זה, אבל 14 סצנות מאפיינות וחלק גדול מאוד מאוד מהסיפורים שאתם מכירים, והפורמט הזה לאנשים כותבים מאפשר או יצירה של אאוטליין, של שלד מלא של סיפור נפלא, ואפשר להתחיל עם הסצנות האלה, אני מעדיף להוסיף אותם לסיפורים שהם מוגמרים, וכל הסיפור הזה כולו, כל הפורמט הזה התגלה לפני כמה שנים על ידי ברנש בשם בלייק סניידר, שכתב ספר בשם Save the Cat, אולי שמעתם עליו, ספר מאוד מפורסם, ספר כתיבה, ואני החלטתי לבדוק את הפורמט הזה, החלטתי לחקור אותו לעומק, וחקרתי ובדקתי ווואלה איש צודק, גם יש כמה עדכונים לדברים האלה שאני הוספתי, והיום אנחנו נמחיש את 14 הסצנות האלה בעזרת הסיפור הכי גדול שסופר אי פעם בתרבות המערבית, הסיפור הכי גדול, הכי ענק, הכי משפיע, הכי ספקטקולרי שאי פעם היה בתרבות המערבית, והוא מובל על ידי אחד המנהיגים הכי גדולים של כל הזמנים, ואני אשמח רק בשביל לראות את הקשב שלכם ועד כמה אתם שם, תנסו לחשוב מהו הסיפור הגדול ביותר בתרבות, תכתבו לי בצ'אט. מה זה הדבר?
יציאת מצרים, לא?
יציאת מצרים, מי אמר את זה?
אני.
אתה קלקלת לכולם, כי בדרך כלל אומרים דברים אחרים, אתה קלקלת לכולם.
סורי.
שאט אף רק, יציאת מצרים. יציאת מצרים זה הסיפור הכי גדול, עם האפקטים הכי גדולים, סיפור אמיתי, לא מדבר על בריאת העולם שהוא לא סיפור, זה מאמר על בריאת העולם. גן עדן הוא סיפור קטן יותר, מגדל בבל, המבול, הכל זה קטן יותר מיציאת מצרים, שאין מה לעשות, מוזס עד היום, אחד השמות, משה, מוזס, מוסה, הנביא, המנהיג, וכמובן, עשה פרוסה מהים, אז יאללה. זה, בדקתי את 14 סצנות, על הסיפור הזה. האם זה עובד? האם זה המצאה של בלייק סניידר? האם זה משהו מודרני? או שזה משהו כל כך טבוע בגנטיקה האנושית, שהסיפור הישן מאוד לזה, שאגב, יש את סיפורי גילגמש, אנחנו מדברים באותו אותו מקום, הסיפור המאוד ישן הזה, והסיפור שהוא בבסיס התרבות המערבית, האם הוא גם עונה על הדברים האלה? ומצאתי שוואלה. טוב, בוא נתחיל. אז זה המסע שלנו. אז כל סיפור גדול מתחיל באיזושהי בעיה. ואני החלטתי לקרוא לבעיה הזאת, Houston, we have a problem. מה זה Houston, we have a problem שלנו? איזשהו שינוי, איזשהו אתגר, איזשהו משהו שעושה צרות לגיבור, ומחייב אותו לשנות ולפעול, מת לחיות שתיים, זה לא מת לחיות שניים, Houston, we have a problem זה אפולו 13. זה לא באמת לחיות שתיים, איך הגעת לשם? זה מחייב אותו לשנות את עצמו, לפעול, והדבר הזה חייב להגיע מאוד מאוד קרוב בהתחלה של הסיפור, ובסוף ההרצאה לא ישלח סיכום בכתב, ואני רוצה שתגידו לי אתם, מה זה Houston we have a problem בסיפור יציאת מצרים? איזה שינוי מחייב את הגיבור, והגיבור זה משה, משה רבנו, איזה שינוי מחייב אותו לשנות ולפעול, וזה קורה ממש בהתחלה.
הוא רואה את זה.
חדש?
תכתבו בצ'אט, הכי קל. מצרים מאחור, הים מלפנים, לא, זה לא שינוי שמחייב אותו לפעול, זה בסוף, בסוף, בסוף. מה גורם לכל הסיפור הזה להתחיל? מגלה שהוא יהודי, לא הבן ש... או תום צודק, תום צודק, תום צודק, ויח את המצרי, והתמנהו בחול. למה השינוי הזה? הוא ידע שהוא יהודי לפני זה. זה בסדר, זה לא הפריע לו. וגם הוא ידע שמעבידים אותם, וזה לא הפריע לו. אבל, קראו, זה הפריע לו, אבל הוא המשיך את החיים שלו. מתי הוא לא יכול היה להמשיך את החיים שלו? כשהוא כאילו בגד. כשהוא בגד בהורים המאמצים שלו, בפרעו, הרג מצרי, הוא אמור בכלל להיות בצד של המצרים, וכעבר אותו לחול, וזה אומר, וואלה, מאותו רגע אני חייב לפעול החיים שלי, אני חייב לעשות משהו. אז זה Houston we have a problem שנמצא כאן, זה האירוע המחולל של כל הסיפור הזה. ויח את המצרי והתמנהו בחול, אם לא היה מרביץ למצרי, לא היה הורג את המצרי, היה ממשיך להסתובב, היה ממשיך לטפס בסולם הדרגות של ההיררכיה המצרית, אולי היה הופך להיות פרעה מתישהו, אולי היה הופך להיות משהו אחר, שום דבר לא היה קורה. אבל ברגע שהוא הרג את המצרי, הכל השתנה, זה אירוע מחולל שלנו. לכל גיבור גדול, יש אחריות. לקטניס אברדין שלנו, יש אחריות. מה האחריות שלה? זה פרים, פרים רוז. הסצנה השנייה, זה פקל אחריות. הסצנה השנייה זה פקל אחריות. פקל אחריות זה אומר שיש לגיבור, אנחנו צריכים להראות את זה בסיפור, אנחנו לא צריכים, אנחנו מראים את זה בסיפור, שיש מישהו או משהו שהגיבור אוהב, זה חלק מהחיים שלו לפני הספר, לא תמיד זה קשור לעלילה הגדולה, וזה מראה שיש לו מה להפסיד, זה מראה שהוא אחראי למשהו. למה משה אחראי, מה פקל האחריות של משה באותו סיפור תנכי?
היהודים שהוא ראה שפוגעים ב...
יאי, לגמרי, והיא בימים ההם, והגדל משה ויצא אל אחיו, והיער בסבלותם. וואלה, הוא אומר, רגע, רגע, אני אחראי להם. עכשיו, כל מסע גדול, כל מסע עלייתי גדול, מתחיל בשקר גדול. ולשקר הזה אני קורא, תגידו לי מה, איך אני קורא לשקר הזה? איך אני קורא לשקר הזה? לא, לשקר הזה אני לא קורא מוניקה. יש לשקר הזה יותר, שם יותר ברור. שני מנהיגים אמרו אותו. לאחד קראו אולמרט. והשני קראו
קלינטון.
Read my lips. הסצנה השלישית ב-14 הסצנות, זה סצנה שבה הגיבור מביע איזה שעמדה, אומר משהו, יש לו איזושהי אמונה, יש לו איזו אמירה, הוא חושב משהו, יש לו משהו מוצק, אנחנו רואים את זה בסיפור, ובסוף הספר הזה, האמירה הזאת תופרח. כמו שהאמירה שאולמרט הופרחה, וכמו שהאמירה של ביל קלינטון הופרחה, האמירה הזאת תופרח, זו בדרך כלל התמה של הסיפור. מה זה ה-read my lips כפי שמופיע בסיפור משה רבנו? מהי האמונה של משה בתחילת הסיפור? מה הוא חושב? מהם העמדות שלו? מהי האמונה שלו?
אני מצרי.
לא, הוא ידע שהוא לא מצרי. הוא ידע שהוא חלק מבני ישראל.
נכון.
הם ימשיכו לגור שם, נראה לי, שהם יפסיקו
לסבול. לא, זה
באמת... הוא יהיה גדול במצרים, שהוא חלק מה... שגם בתור יהודי הוא חלק מה...
הוא המשיח, שהוא המשיח.
משה.
לא, שהוא יביא אותם לישראל, ובסוף הוא לא יצליח.
עוד קודם.
הוא לא יכול.
זה ממש בהתחלה, הוא אומר בהתחלה. הוא אומר משהו. משה...
הוא אומר כזה, קטונתי, משהו כזה, כאילו הוא מפקפק בזה שאלוהים רוצה לתת לו את הכוח.
את קרובה לזה, אבל זה עוד יותר קודם, עוד יותר קודם. אנחנו גם, הסיפור הזה די מסודר לפי הסדר, למרות ש... לא תמיד. האמונה שלו זה שהוא שפן פחדן. זה האמונה שלו. והעירה, משה, ולא סתם הגדלתי את המילים האלה, את המילה הזאת, כי תבוא אלינו אחר כך בהפוכה. הרידמה אליפ של משה, זה שהוא פחדן, ויירא משה ויאמר, כלומר, אכן הודע הדבר, הוא מפחד, משה מפחד, הרג את המצרי, טמן בחול, חשב שלא ראו אותו, ואז הוא מגלה, בן ישראל השני, העברי השני, אומר לו, תשמע, ראיתי אותך, אתה הרגת אותו וזה, אתה רוצה להרוג אותי, ויירא משה אומר, בבא, חשבתי שלא ראו אותי, כן הציצו, אני מפחד. אני מפחד על נפשי. זה הריד מי לייפס, אני מפחד. זה מה שהוא אומר, אוקיי, אכן נודע הדבר. נודע הדבר שאני לא מצרי נאמן. וזה לא טוב. זו העמדה שלו בתחילת הסיפור. אבל אנחנו עוד לא בקרבות הגדולים. עוד רגע יש שערה. מה יש לפני כל שערה? לפני כל שערה... יש, כמו כאן, את השקט שלפני הסערה. גם זו סצנה ב-14 הסצנות, גם זה כתוב בספר. אז אחרי הבלגן בהתחלה, אחרי שהוא הורג את המצרי, הדברים נרגעים, אבל זה רק זמנית, כי ברקע מתבשלות צרות הרבה יותר גדולות. איפה השקט שלפני הסערה שקורה למשה? בסיפור יציאת מצרים, אחרי שהוא הרג את המצרי, והוא גילה שזה יפה מאוד בת שבע, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, מדיין, אם הוא לא פבלו אסקובר, וישב בארץ מדיין וישב על הבאר, ברח, הכל טוב, שקט במדבר, איזה יופי. בנקודה הזאת, בדרך כלל, הגיבור שלנו צריך להרוויח סימפתיה. ואיך גיבורים מרוויחים סימפתיה, תגידו לי?
מטילים משהו.
זה שם הספר.
מלטפים חתול.
הם מורידים חתול מהעץ. זה הסצנה החמישית. עכשיו, הגיבור שלנו צריך למצוא זמן בתוך כל הבלגן שלו לעשות מעשה טוב. המעשה הטוב הזה, זה בדרך כלל הוא עוזר למישהו יותר חלש ממנו. למרות שהוא במקום לא טוב, יש יותר חלשים, אפילו אם יש לזה מחיר, וזה יוצר סימפתיה. איזה חתול משה מוריד מהעץ?
הוא עוזר להם לשאוב מים מהבאר.
לא עוזר, יותר מזה.
גם לבנות
שהיו... נלחם ברועים.
הוא מה בדיוק, ויבואו ברועים ויגרשום, ויקם משה ויושיען וישק את צונם. זאת אומרת, מושיקו שלנו, שברח ממצרים, כי חשב שרוצים להרוג אותו, הוא מגיע לארץ מדיין, הוא לבד. יש רואים, הוא חדש שם, הוא מגיע לבאר, הוא עייף, הוא רעב, אין לו כלום וזה. באמצע המדבר באים, רואים, וכאילו, זה בכלל לא עניינו. מה אתה דוחף את האף שלך, מה אתה מסתבך במכות עם רואים? הם יותר ממך, אבל לא. משה גבר גבר, משה מוריד חתול מהעץ, מגרש רואים מהבאר, ומקבל סימפתיה. הוא יודע לעזור, זה אגב גם רמז מטרים, הוא יודע לעזור גם למשקעים, אם הצליח לעזור להם, אולי גם יעזור לבני עמו. ואחרי זה, הגיבור חייב לקבל איזושהי החלטה גורלית, ואני קורא לדבר הזה, לחצות את הרוביקון. מי כאן יודע מה זה לחצות את הרוביקון? מה היה הרוביקון?
איזה...
קיסר שהיה חצה לתוך רומא עם הצבא.
רומא בעניינים.
בדיוק. יוליוס, שאז יוליוס קיסר, שאז קראו לו יוליוס ממשפחת קיסר, בא עם הצבא שלו לרומא, והרומאים, אנשי הסנאט, נורא נורא פחדו שיבוא לקחת את השלטון, ואמרו לו, אחינו, יש את נהר הרוביקון, שהוא לדעתי ממזרח לרומא, אם אתה חוצה אותו, אתה במלחמה איתנו. מה עשה יוליוס? חצה את הנהר וכבש את רומא ונהיה, הוא היה תמיד קיסר, אבל הוא נהיה השליט. לחצת את הרוביקון, סצנה השישית, בריד מהליפס, זה גם עובד לפי חוקי השלוש מערכות, זה המעבר בין המערכה הראשונה לשנייה, זה משהו שקורה, איזשהו מעשה שהגיבור עושה, תלוי בסיפור, אם זה סיפור מבוסס גיבור, הוא מבוסס עלילה, קורה משהו שאחריו הדברים לא יכולים לחזור לקדמותם, זה משנה את הכל, את כל התמונה. מה קורה אצל משה, אחרי הסצנה עם הרועים במדיין, קורה משהו שאחרי זה חייב לא אותם חיים. משנה לגמרי תפיסת עולמו. הוא לא יכול לעשות, לחיות את חייו כקודם.
מכות מצרים.
לא הרבה קודם, הרבה.
קבל גילוי את ההתקדות.
בת שבע יודעת את התנך שלה, והיירה מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה. הוא רואה את אלוהים. רגע משנה חיים. לפני זה הוא היה נשוי לציפורה, חי במדיין, רגיל, אומר אוקיי, אני אהיה הבן של יתרו, הבן, מה שנקרא, החותן של יתרו, אני אסתדר, הכל טוב, מה רע לי בחיים? יש נשים, יש כבשים, זה החיים טובים. אני יכול להמשיך אותם. אבל אז, פתאום אלוהים מדבר אליי. אני לא יכול להתעלם מזה. מה שנקרא, אני לא יכול להתעלם מזה. ואלוהים מתחיל להגיד לו דברים. הוא אומר לו, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. אחרי המפגש בסנה הבוער, הוא לא יכול לחזור. אין. הוא לא מסוגל. אנחנו לא מדברים על היום. היום אם מישהו ידבר אל האלוהים, אז ישפזו אותי. אבל אז, אם דיבר עליך אלוהים, אתה צריך לעשות מה שהוא אמר. והוא צריך לעשות את מה שהוא אמר. אתם חושבים שקל לעשות את זה? לא קל לעשות את זה. ממש לא קל לעשות את זה. זה לא עובד בקלות. כי אם זה היה עובד בקלות, זה היה עלילה. אתם יודעים מאיזה סרט זה הגיע, נכון?
זה הסרט הכי נוראי בעולם.
הסרט בין הטובים ביותר בעולם. את מפותרת. צעירי מהשיעור. אחד הסרטים הכי, 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 הכי כיפים שיש. לקום אתו לבוקר, דוג גראונד די הנג, משהו כזה. וזו הסצנה השביעית שיכולה להיות הרבה מאוד סצנות, מעגלי ראש בקיר. בדבר הזה שזה אמצע הספר פחות או יותר, לגיבור יש בעיה, הגיבור מנסה לפתור את הבעיה. והוא נכנס עם הראש בקיר, לפעמים הוא עושה את זה עוד ועוד 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 פעמים, ונחשו מה קורה, הקיר מנצח. והגיבור כואב הראש. מה הם מעגלי הראש בקיר שיש למשה?
מכות מצרים.
מכות מצרים, המאבק עם פרעה, כותבת בת שבע, כל הדבר הזה, והי אדם בכל ארץ מצרים, ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם, ויחזק לב פרעה ולא שמע, משה עושה את זה, פרעה אומר לא, משה עושה ההוא, פרעה אומר לא, משה עושה ככה, פרעה עושה, לא עובד, לא עובד, לא עובד. לא עובד לו. וכשלא עובד משהו, מגיע איזשהו רגע של אמת פנימית. איזשהו משהו שבן אדם מסתכל לתוך עצמו ומביט לעצמו בלבן שבעיניים ושואל את עצמו מה הוא הולך לעשות. וזה רגע הראי. זה בדרך כלל מגיע באמצע הספר. וואי, השיעור הזה הולך להיות יותר קצר מה שחשבתי. עדי, תסלחי לי. אבל אולי לא. רגע הראי מגיע באמצע הספר. זה כי הם יודעים את התשובות של התנך, יותר מדי טוב. ברגע הראי, וזה אגב מדהים, תפתחו כל ספר כמעט, בדיוק באמצע שלו, סביר להניח שבטווח של כמה עמודים לכאן או לכאן יגיע הרגע הזה. תראו כל סרט, וסרט מבחינתי זה יצירה ויזואלית, זה סיפור ויזואלי, בדיוק באמצע שלו אתם תגיעו לרגע הראי, אפשר לכתוב ספר מתוך רגע הראי, ללכת לשני הכיוונים. ברגע הראי הגיבור בוחן את עצמו ואת הקונפליקט, קוראים לזה רגע הראי כי הוא כאילו מסתכל בראי, אבל זה גם כי יש איזושהי סימטריה של ראי בין החלק הסיפור שהיה עד כה לסיפור שיהיה מכאן. אם הספר הזה מונחה גיבור, כלומר הספר הזה עוסק בגיבור, אז הגיבור שואל את עצמו מי אני באמת, איך אני צריך להשתנות כדי להפסיק עם המעגלי ראש בקיר האלה, כי זה לא עובד לי. אבל אם הספר הזה מונחה עלילה, אז הגיבור מסתכל בראי ואומר, זה לא, אני לא יכול. אני לא יכול. סיפור יציאת מצרים הוא לא סיפור מונחה גיבור. הוא סיפור מונחה עלילה. יש שם עלילה שעם יוצא, זה רגע מכונן של עם. משה לא יותר גדול מהרגע, זה לא הסיפור של משה. משה הוא אינסטרומנט בסיפור הזה. וכאן, בסיפור הזה, שהוא מונחה עלילה, מהו רגע הראי של משה? תגידו לי אתם.
הוא פונה לים.
שהוא פונה לאלוקים ואומר לו, אמנו. אומר שזה, אתה הראות את זה, שממתי שהגעתי, הכל נהיה גרוע יותר.
לא בדיוק.
אני חושבת שזה לפני
הים. אנחנו לא נגיע בשיעור הזה להר סיני בכלל. תנסו לחשוב.
לא בהר סיני.
מה?
אולי שהוא אומר שהוא מגמגם, ואז
הוא... אחרי שהלבנים, אחרי שפרעה מקשה.
בדיוק, וידבר משה לפני אדוני לאמור. לישראל לא שמעו עליי. ואיך ישמע אני פרעה? ואני בכלל מגמגם! והוא מסתכל בעצמו ואומר, זה גדול עליי. גדול עליי. הוא גם אי אפשר להשתנות, זאת אומרת, הגמגום לא יפסיק. הוא אומר, אלה לא שומעים אליי, איך הוא ישמע, לא, זה לא עובד. ואז, בינתיים, מה שמדהים זה, שאני אמרתי, רציתי להפריך בכלל את ה-Save the Cat. רציתי להפריך את העניין הזה, אמרתי, בוא נבדוק. אתם אחר כך תלכו לראות את זה קיים באודיסאה, באיליאדה, בסיפורי גילגמש, בכל סיפור אנושי, תמצאו שם את כל הרגעים האלה, שזה מטורף לחלוטין. כאילו זה עשה לי, הוריד לי זה אסימון. אבל אחרי רגע הראי, אחרי אמצע הספר, קורה עוד משהו בלתי הפיך, עוד איזשהו אירוע משנה חיים, כמו האירוע הזה, מה משנה חיים באירוע הזה? מי יגיד לי?
שיורים עליו ומפספסים עליהם
כן, מרוקן עליו מחסנית, כלום לא פוגע. וג'וליוס אומר לעצמו, זה לא סתם. כאילו, משהו קרה. זה סימן, אני לא יכול לחיות את חיי מקודם. ברגע הזה, ג'וליוס מחליט לעזוב את הכל ולעזוב את חיי הפשע. אני קורא לרגע הזה לחצות את הרוביקון 2. זה המעבר בין המערכה השנייה למערכה השלישית. לחצות את הרוביקון 2 קורה איזשהו משבר דרמטי, איזושהי תגלית שהגיבור מגלה או הקוראים מגלים, איזשהו רבס, משהו קורה שאחרי המשהו הזה אי אפשר לחזור לחוק, כמו הרוביקון הראשון. אלוהים דיבר אליי, וואלה, סורי, אני לא יכול לחיות את חיי, הוא אמר לי, אני צריך למלא פקודות. גם פה, אחרי זה אי אפשר לחזור לאחור, אי אפשר להמשיך באותו דבר, והחצייה השנייה של הרוביקון, מהמערכה השנייה למערכה השלישית, מכינה את הקרב, את הקרקע, לקרב הגדול, לביג פייט. מהי חציית הרוביקון בסיפור יציאת מצרים? השנייה, חציית הרוביקון.
מכת בכורות.
מכת בכורות. מכת בכורות. ראי בחצי הלילה, ואדוני יקע כל בכור בעצם מצרים. למה זה הרוביקון? כי לפני זה היה את הכל, דם, צפרדע, כל הרשימה, ושום דבר לא קרה. שום דבר לא קרה. והנה פה פרעה חייב לפעול. אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. זה כבר סכין לגרון. לא יכול להיות שכל העבריים הם בסדר, וכל הבחורים שלא עבריים הם לא בסדר. פה אין מה לעשות. חייבים, חייבים לברוח. המצב נהיה חמור. המצב נהיה חמור. והאימפריה, רבותיי, סצנה מספר 10, האימפריה חייבת להחזיר מלחמה ולהכות שוב. הצד השני, זה שמתנגד לגיבור, גם הוא יודע שהקרב המסכם מתקרב, ואז הוא מגייס את כל הכוחות שלו נגד הגיבור. זו סצנה שקיימת ב-14 הסצנות, שקיימת ב-Save the Cat, וקיימת גם בסיפור יציאת מצרים. תגידו לי אתם איזה סצנה זאת.
Bad guys closing.
כן, אבל מה קורה?
הבריחה, כשהם בורחים מהם.
למה הם בורחים ומגייס את כל כוחותיו? מה, איפה? נו.
הרדיפה.
והירדפו. והירדפו מצרים, מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס, רכב פרעו ופנשיו וחילו. האימפריה בקה שנית, פשוט אחד לאחד. יאנו, באים פוצץ. המצב יכול להיות יותר גרוע? כן, יכול להיות יותר גרוע. כפי שגילה ידידנו ג'ון סנואו, כשאתה בקנטים יש עוד יותר קנטים. וזה מגיע למה שאני קורא, הבירה העמיקתה שלנו, הגיבור, הכל נראה לו עבוד, הוא מיואש לגמרי, הוא בנקודה הכי נמוכה, הוא שניות לפני המוות, שניות לפני איבוד תקווה, איפה הבירה העמיקתה של משה?
הים, לפני הים.
כן, המצרים באים, המצרים באים, יש ים פה, יש כאן, אבל זה יותר מזה. יש משהו, למשה יש משימה. ומה היה המשימה הראשונה של משה? מה היה המשימה הראשונה של משה? שהוא התלונן מקודם, שלא עובד לו.
מגמגם?
זה באותו משפט.
להציל את בני ישראל.
הם לא שומעים לי. הם לא מקשיבים, הקקות. הם לא מקשיבים. ועכשיו, מה הבירה המקטע שלו? המצרים כאן, הים כאן, אנחנו חייבים לעשות משהו, נכון? ומה קורה? נו?
לא מקשיבים לו.
הים לא מקשיב לו.
ויאמרו אל משה, המבלי הם קברים במצרים, לקחתנו למות, כאילו ישראלים עושים מה שישראלים עושים, אנחנו מתלוננים. קצ'קיאדה, אחת גדולה, והוא אומר, אתה לא בסדר, אתה כן בסדר, בחירות. סצנה אמיתית, מופיעה בסיפור יציאת מצרים, בדיוק כפי שהיא מופיעה במיליון מילים, יצירות אחרות, אנושיות, קנוניות ולא קנוניות. וזה פשוט by the book. ברגע הזה, אחרי הבירה המקטה, גיבורים באמת באמת נוצרים. פה מפרידים את הבויז מאמן, ופה לוק מגלה את הכוח. He uses the force. Use the force, לוק. בסצנה ה-12, במסגרת 14 הסצנות שלנו, וואי, עדי, זה באמת יותר קצר, לא יודע, הם יודעים את זה מהר מדי, כשאני מלמד את זה אצלי, אז אנשים פחות יודעים, אתם יודעים את זה, לא יודע, הטקתם מישהו, זה?
טוב, מי שישאר זה לא הפעם האחרונה שהוא יראה אותך.
אז יהיה קצר, סורי, לא ממלא את השעה, אבל אתם יודעים מה, אולי יהיה דיון שכן ימלא את השעה. Use the force, בעצם מדובר פה בפורס לחם, אנחנו, use the force, הגיבור מגייס כוחות ואומץ, הוא נזכר במשהו מעבר, הוא דוחף יד עמוק לתוך הריסורס שלו, הוא מקבל איזושהי טריפה רגשית, ואתם יודעים מה הוא עושה עוד? הוא מפריך את האמירה של read my lips. מה הייתה האמירה של read my lips של משה? אני פחדן.
אני פחדן.
אני פחדן. ומה קורה עכשיו? איפה הרגע? איפה use the force, Moses? איפה הרגע הזה? תוכלו לראות אפילו את הפסוק עם מישהו זה. ולפני שהוא מניף את המטה. לפני שהוא מניף את המטה.
אלוהים עזור לי?
לא, הוא לא אומר את זה. בטח לא אומר את זה. הוא לא אומר אלוהים עזור לי. ויאמר משה אל העם, תפסיקו להיות שפנים. משה הפחדן אומר לעם, אל תשתפנו. עכשיו, אני הגדלתי את זה כי זה בדיוק אותו ביטוי. זה בדיוק אותו ביטוי, כאילו שאמרו לנו, מי שכתב את הדבר הזה אמר, חבר'ה שימו לב, זה אותו ביטוי. הוא מפריך, אתה התחלת פחדן, אתה לא תהיה פחדן עכשיו, אני חישלתי אותך. ויאמר משה אל העם, אל תיראו. התייצבו, הראו את ישועת ה' שיעשה לכם היום. חבר'ה, תהיו גברים. וזה מה שקורה, וזה מה שהופך אותו למנהיג. כי את זה הוא לא מדבר אל אלוהים, הוא לא צועק לאלוהים, והוא לא זה, הוא עכשיו סוף סוף אומר משהו מנהיגותי אמיתי משלו. לפני זה זה לא היה, לפני זה הוא היה יסמן, הוא עשה מה אמרו לו. פה הוא כבר לא יסמן. פה הוא מנהיג. פה הוא מנהיג. מה שמוביל אותנו לקרב המסכם, שלא חייב להיות עם חרבות, ולא חייב להיות עם חיצים, יכול להיות כל סוג של קרב. הקרב המסכם, סצנה 13, תוך 14, יכולה להיות קרב חיצוני, ואז השאלה זה האם הגיבור ינצח, האם ריצ'רד גיר שלנו יוכל באמת לקבל את אשת חלומותיו, זה יכול להיות גם קרב פנימי, האם הגיבור, האם קטניס אברדין שלנו, תבין שהיא חייבת לשתף פעולה עם מישהו כדי לנצח. היא חייבת לקחת אחריות, כי הקרב הפנימי, קטניס אברדין, ממשחקי הרעב, האמירה שלה בתחילת הסיפור, זה שאני לא רוצה שאף אחד יהיה אחראי עליי, ואני לא רוצה להיות אחראית על אף אחד. אני לא רוצה להביא ילדים לעולם הנורא הזה. אין תקווה, אין כלום. אני רוצה להיות לבד, לבד, לבד. תעזבו אותי ואימא שכם. וכל הסיפור, כל הספר הראשון, וגם כל שלושת הספרים, היא מנצחת אך ורק כשהיא יכולה לשתף פעולה. ובסצנה האחרונה, בקרב המסכם, זה עם הדובדבני הרעל האלה, היא אומרת, אוקיי, אנחנו נעשה את זה ביחד, אנחנו נשתף פעולה. אני לא ימות לבד, אנחנו נמות ביחד. אז היא משתנה מאחת שקידשה את הלבד, לאחת שעכשיו הולכת ומקדשת את הביחד, זה תהליך הרבה יותר איטי, זה המשך שלושה ספרים, אבל בסוף היא מצליחה לנצח רק שהיא מצליחה לאחד את כל העולם נגד הקפיטול. אז הקרב החיצוני בספרים או סיפורים שמושתתים על עלילה, זה האם הגיבור ינצח, והקרב הפנימי בסיפורים שמושתתים על השתנות הגיבור, זה האם הגיבור ישתנה. מה זה הקרב המנצח? מה זה הקרב המסכם בסיפור משה רבנו? תגידו לי אתם.
חציית ים סוף ושהמצרים נסחפים.
יא בדו בדו. ויית משה את ידו, מה שזה, זה משפט אחד אחרי. התורה זה דבר מאוד מצומצם, אין פה, בקטנה. ויית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, ויסיים תהיה לחרבה, והמצרים נפלו בים, ובני ישראל עברו, והכל סבבה, אבל זו רק סצנה 13. כי מסתבר שצריך עוד סצנה. לא הוכיח את הניצחון. לא הוכיח את הניצחון. לסצנה הזאת אני קורא אדריאן! אדריאן! סצנת האדריאן שלנו, זה הפרק המסכם. בת שבע, למה את מקדימה את המאוחר? למה את עושה דברים רעים? איזה, זה לא בסדר. לא רוצה את בת שבע יותר. היא עונה על השאלות לפני ששואלים אותה. הפרק המסכם זה אישור לכך שהגיבור ניצח או השתנה. זה נותן לנו את הקתרזיס. ואני רציתי לשאול אתכם, מה זה האדריאן של משה? ובת שבע אמרה, שירת הים. אשכרה, ניצחנו? יאללה, פסטיבל, בוא נרקוד, נעשה את החגיגה הזאת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז ככה זה מופיע בסיפור יציאת מצרים, ואגב, זה סיפור יציאת מצרים חלק א', יש גם חלק ב', כל המסעות במדבר, עד שמגיעים, ושם גם מופיעות 14 הסצנות, אנחנו לא ניכנס לשם עכשיו, כי זה לא כתוב לי כאן, אבל בדקתי, וזה כן, וזה מה שמוביל אותנו לאיזושהי שאלה. זה מופיע כמעט בכל מקום, 14 הסצנות האלה. זה מופיע כמעט בכל סיפור, לפעמים חסר משהו קטן, לפעמים יש איזושהי תוספת, אבל זה מופיע בכל מקום. אני רוצה לשאול אתכם, איפה זה פוגש אתכם? איך אתם מרגישים עם העניין הזה שאתם מגלים שמה שכל חייכם חייתם באיזושהי תחושה של יצירתיות והכל, והנה כאן מסתבר שיש טכניקה, מסתבר שיש סיסטמה. שמחים, עצובים, לא אכפת לכם, יערוס לכם את הספרים שלכם בעבר, בעתיד, אפשר לעשות את זה על כל אחד. למעשה, התרגיל שאני עושה בדרך כלל תלמידים שלי, בוא נעבור, בוא ניקח, קחו, מה שתבחרו מהמדף, תבדקו אם זה קיים. ושבוע אחרי זה הם באים אליי עם וואלה, קיים. ואתם רוצים לעשות את התרגיל הזה לעוד משהו? יש מעט יחסית ספרים או סרטים שאני זוכר בעל פה, אבל בואו נלך אחורה, כי יש לנו טיפה זמן למלא. בואו נלך אחורה, ונראה איפה הדברים האלה קיימים בכל מיני סיפורים אחרים. אני הוביל עם אחד מהסיפורים שאני הכי אוהב, וזה הסנדק, The Godfather של מריו פוצו, הסיפור של מייקל קורליאונה, ונלך אליו. הסצנת היוסטון הוא אוהב פרבלם. מה קורה? מה בסנדק?
איזה מהם?
הראשון. שהסרט כל כך דומה לספר גם, כי זה ממש תרגום מדויק. מה הפרובלם של מייקל? מה מחייב אותו לפעול?
שירו באבא שלו.
מה?
שירו באבא שלו.
ירו באבא שלו, אבא שלו הולך לבית חולים, זה בסדר, בינתיים.
כן, אבל הוא בא לשמור עליו שמה, ואז הוא כאילו עומד, והוא עושה את התרגיל הזה של עם לוקה ברצי, נראה לי, זה היה, שהוא אומר לו רק תעמוד על תזוז, הולך, לא, לא, זה הרופא.
זה כשהוא פתאום, הוא מגלה, לא רק שירו באבא שלו, כי זה שירו באבא שלו לא מחייב אותו לפעול, הוא לא עושה כלום. ואז הוא הולך לבקר את האבא בית חולים, ומגלה שהשומר לא קיים, והוא פתאום קולט, שעוד רגע הולכים להרוג את אבא שלו.
זה היה אופה, נכון.
ואז הוא מחליף את המיטות ומבריח אותו וזה. אז זה... מה פקע לאחריות?
אבל זה די באמצע כבר, אם אני לא טועה.
לא. לא באמצע. ממש בהתחלה. הוא חוזר ממלחמת קוריאה. הוא חוזר ממלחמת קוריאה. הוא חייל מאותר, ואז יש חגיגה, ואיזה יופי, טדם, 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 ואז אחרי זה יורים באבא שלו וזה, והסרט איתי, הסרט שהוא לא כמו היום, קצב יותר איתי, אבל זה די בהתחלה, זה מה שמכריח את מייקל לפעול, לפני זה הוא לא פועל. מה פקע לאחריות שלו?
המשפחה.
נכון, הוא אחראי למשפחה, ויותר מהמשפחה לדעתי זה האחות שלו הקטנה. הוא אחראי לאחותו הקטנה שיש לה את
הבעל
המרביץ.
אבל זה אחיו, זה לא הוא.
מה?
לא, זה אחיו, זה וינסנט, איך שקראו לו.
סני.
סני.
סני, אבל גם שלו. מה read my lips שלו?
מה שהוא מספר לחברה שלו?
מה הוא מספר לחברה שלו?
לא, read my lips שלו זה שאני לא כמו המשפחה שלי.
בדיוק, בדיוק. אני לא הולך להיות בחיי הפשע, אני הולך להיות הקורליאונה הראשון שהוא לג'יט. ואומרים לו, אין בעיה, אתה תהיה הסנאטור של המשפחה. אבל הוא אומר, לא, אני הולך להיות משפטי. אני לא רוצה את החיים האלה, אני לא איש פשע, אני לא איש מאפיה. Read my lips, זה לא יקרה.
גם המשפחה שלו כל הזמן אומרת, אתה לא תהיה כזה.
נכון, נכון, זה האמונה שלו, וכמובן שהדבר הזה מופרך. מופרך בסוף. מה יש השקט לפני הסערה שלו?
על זה שהוא הורג את השוטר, נכון?
לא, לא. השקט לפני הסערה זה כשהם מתבצרים במקום, ויש רגע שכאילו המשפחות אומרות, אוקיי, בוא נעשה סולחה וזה, והכל סבבה. זה השקט לפני הסערה, זה נראה...
זה השקט, זה לפני שהוא הולך למסעדה שם.
כן. איזה חתול הוא מציל? וואלה, את זה אני לא זוכר. את זה אני לא זוכר, איזה חתול הוא מציל. אבל יש משהו שם, אני לא זוכר כרגע. אתם תזכירו לי, אבל לא, לא בטוח שיש את זה. יש משהו באיטליה, אני חושב, לא משנה. ההחלטה הגורלית, חציית הרוביקון שלו, זה כמובן...
והרצח, לא? הרצח של השוטר.
הרצח במסעדה, עם האקדח שזה... כי אחרי שהוא רוצח את השוטר, הוא כבר נהיה במשחק. He's in the game, כמו שאמרו, he's a part of the game, כמו שאמרו בווייר אחר כך. הוא עושה משהו שמשנה את הכל, ואז הוא בורח, וגם שם מתנקשים בו, הוא לא יכול באמת לברוח. הוא מגיע לאיטליה, ושם שולחים את המתנקשים, אז הוא חוזר חזרה לארצות הברית, ורגע הראי שלו, מה רגע הראי שלו?
כשהוא מנסה לשכנע, כשהוא חוזר לאמריקה ואז הוא אומר לדיין קיטון, אני בסדר, תחזרי אליי.
זה הרגע שאחרי שרוצחים את סני, הרי את סני גם רוצחים.
כן, נכון.
ואז המשפחה בעצם עומדת על פני, על סף פירוק. זאת אומרת, כאילו אין אף אחד. יש את פרדו, ופרדו נמצא בכלל במקום אחר, ופרדו כידוע זה לא אדם שבכלל אפשר להתעסק איתו. פרדו אנחנו נטפל בו בסרט השני, בסרט ההמשך. אבל מייקל נמצא שם, והוא צריך להחליט מה הוא עושה עם הדבר הזה. מה הוא עושה עם הדבר הזה? אגב, בסרט השלישי הוא מספר בסוף, כאילו, what could I do? They kill my father, what was supposed to do? אז רגע הראי זה אחרי שהוא, שסני נרצח, והוא צריך להחליט מה הוא עושה, והוא מחליט את הדבר הזה, ואז קורה עוד משהו בלתי, בלתי הפיך, הוא חוצה את הרוביקון עוד פעם, ומה זה, איפה חציית הרוביקון השנייה שלו? זה שהוא, נו, כן.
זה לא הטבלה,
המעבר
לפרחה,
כשמזמינים אותו לכל לאספה הגדולה של בעלי המשפחות, של הבוסים, ושם כאילו הוא מעמיד פנים שהוא נכנע להם ולתכתיבים שלהם, אבל הוא מתכנן משהו אחר. הוא מתכנן משהו אחר, ואחרי שמשפילים אותו שם הוא לא יכול לחזור, זה עוד פעם עניין של כבר כבוד המשפחה, ואז כמובן יש את כל הסצנות שיש את הבוגד בפנים, נכון? את הבוגד, אחד מהחיילים שלו הוא בוגד, וכולם בקטע מתאחדים להשמדת המשפחה, מתכננים לתת מכה אחת גדולה למשפחת קורליאונה ולהיפטר מכולם. יש מרים שם את התכנון שלהם, איך הם מתכוונים לעשות את זה. ומה שקורה, הרגע עם הבגידה, זה הרגע הכי גרוע, שהוא מגלה...
פרדו, לא?
מה?
שפרדו בגד בו, לא?
פרדו לא בגד בו שם, פרדו יבגוד בו בסרט השני.
אה,
פה יש את, את אחד מ... לא זוכר את השם שלו.
הוא סוג של בגד בהם, כן, לא, כאילו,
הוא אומר... לא, עליו... פרדו בלאס וגאס, הוא לא במשחק כרגע.
הוא אומר לו, אתה מעל... אל
תעלה... יש שני קצינים, שני, כאילו, שני סגנים, אחד מהם בגד. זה בלילה לפני, שבעצם הוא גילה שיש מישהו שבוגד בו, ובעצם אין לו יותר מה לעשות, והוא אומרים לו, תשמע, אתה צריך עכשיו להסתובב ולהתפרק מכל הנכסים שלך. ו... ברגע הזה הוא אומר, לא יקרה, לא יקרה, והוא מגייס את כל הכוחות שלו, ומתכנן, אנחנו נעשה מה שנקרא, הלילה, משפחת קורליונה, settles all their business, עם הקרב המסכם הזה, להוריד חתול מהעץ, זה הקטע שהוא עוזר להוא עם ה... יש את הבחמוצ'יק שעושה את הארון קבורה, הוא עוזר לו. יש את מי שבונה את הארון קבורה לאבא שלו, הוא עוזר לו. הקרב המסכם זה כמובן אותו לילה שבו הוא מתנקש בכולם, ומה זה הסצנת אדריאן שלו?
מנשקים לו את היד.
מנשקים לו את היד, ו...
בעצם מכתירים אותו לראש המשפחה.
בדיוק, בדיוק. ועוד לפני זה יש את הקטע כמובן, ש... לרלרלם, ברח לי הדבר הזה, הנה כאן. כשהוא אומר, אני כנראה לא הולך להיות סנאטור, אני כן הולך להיות הדון הבא. זה המקום שבו הוא מתכנן בקפידה את הנקמה של, של משפחת קורליונה. עכשיו זה אחד מהסיפורים הנהדרים, כשמריו פוצו כתב אותו, אין לי ספק שלא היה לו את 14 סצנות בראש, לא היה לו את זה, היה לו כישרון טבעי לספר סיפורים, וה14 הסצנות האלה הן פשוט מוטבעות ב-DNA שלנו. פשוט מוטבעות ב-DNA התרבותי שלנו, אם לא ב-DNA הביולוגי שלנו, ואתם תמצאו אותם בדרך זו או אחרת, כמעט את כולם, כמעט בכל סיפור. כמעט בכל סיפור. וזה מבוא לסיפור סיפורים.
הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של אירון פיימן. אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בגוגל את אירון פיימן. זה אני, או את בית האורחים, את ההוצאה שלי, מה שבא לכם בטוב.